שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, ימים שעם ישראל נוהג בהם מנהגי אבלות על חורבן בית המקדש והיציאה לגלות בבל בחורבן בית ראשון וגלות רומא בחורבן בית שני. כולנו נמנעים בימים האלה מלבישת בגדים חדשים, מנהג האשכנזים שלא מתחתנים בימים האלה ומנהג עדות המזרח להימנע מחתונות החל מראש חודש אב, כך גם מנהג האשכנזים שלא להסתפר בימים האלה ומנהג הספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וכולנו נמנעים משמיעת מוזיקה במשך שלושת השבועות. נציין שהשוהים בבידוד בגלל נגיף הקורונה מותרים לשמוע מוזיקה, וכמו שפסקו שר התורה הגאון הרב חיים קניאבסקי שליטה ואחרים, וכך גם אנשים שסובלים מדיכאונות וחרדות שעבורם שמיעת המוזיקה היא בגדר רפואה, לצאת מהלחץ, מהעצבות ולא לשם שמחה, מותרים לשמוע מוזיקה. בימים האלה מן הראוי להתבונן בנושאי נבואות החורבן והגאולה, ומתוך כך לעורר את עצמנו לתשובה אמיתית בתיקון המעשים בבן אדם לחברו, בן אדם למקום, אחדות ואהבה, בפרט לאור המאורעות בתקופה הזו, וכך נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. בשבוע שעבר התחלנו לראות את הנבואות שמופיעות בספר דניאל, נבואות נפלאות שמתפרסות על פני כל ההיסטוריה, החל מהיציאה הראשונה לגלות בבל ועד ביאת המשיח, כשדניאל רואה את המשיח מגיע על ענני שמיים. ראינו את הנבואה בפרק זין בספר דניאל, ספר שכדאי ללמוד אותו וחבל שלא לומדים משום שהוא כתוב ארמית, אבל ספר שיש בו הענקת כוחות גם להכיר את ההיסטוריה, גם לראות תורה מן השמיים, כי דברים שנכתבו הרבה לפני שהם קרו, אז כשהנבואות נכתבו בספר דניאל, הם היו בגדר עתיד. היום אנחנו רואים שהכל התגשם לפרטים ופרטי פרטים, כולל עליית הנצרות, האסלאם, ההתרחשויות שיש היום מסביב. במדרש שיר השירים רבה, בפרשה ג', נאמר על הפסוק, ביקשתי את שאהבה נפשי, זה דניאל. גם התואר של דניאל, בפי גבריאל המלאך כשהתגלה אליו, דניאל איש חמודות, כך הוא אומר לו בפרק י' בספר דניאל, כלומר אתה רצוי ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא כדבר שהכל חומדים אותו. במדרש קהלת כתוב על הפסוק הזה, פמליה דידן מתחמדת לך ופמליה דידי מתחמדת לך, כלומר כל כך אהוב ורצוי בשמיים. בגמרא כתוב לפי אחת הדעות לגבי הזהות של המשיח, אז הגמרא אומרת, אם היה מבין אלה שחיים היום ראוי להיות משיח, אז היה חכם פלוני, ואם מאלה שנפטרו, זה היה דניאל. שם בספר דניאל מסופר על חנניה, מישאל ועזריה שהושלחו לכבשן האש, כאשר לא רצו להשתחוות לצלם שהקים נבוכדנצר, והמעשה המדהים כיצד הם ניצלו מתוך כבשן האש, כאשר נבוכדנצר יושב על כיסאו ורואה שמשליחים אותם, למרבה הפלא אותם חיילים שזרקו אותם לכבשן האש הם שעלו בלהבות, וחנניה, מישאל ועזריה מטיילים בתוך הכבשן עם עוד אדם רביעי. כשנבוכדנצר כתוב שהוא קם בבהלה ואמר לשרים שסביבו, הרי השלחנו שלושה, אז איך אני רואה ארבעה והרביעי דומה למלאך? חז"ל בתלמוד אומרים שהוא ידע לזהות שמדובר במלאך, כי הוא עצמו ראה את גבריאל, כי הוא היה אחד השרים בזמן סנחריב מלך אשור שצר על ירושלים. אז נבוכדנצר היה מפקד שר בצבאו של סנחריב, וראה כשגבריאל היכה את החיילים של אשור, ולכן זיהה אותו, אמר אני רואה אותו שהוא דומה לאותו מלאך שראיתי אז. ובאמת גבריאל, שהוא שרו של אש מלשון גבורה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו שיציל את חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש. כשהושלח אברהם אבינו לכבשן האש, ביקש גבריאל להציל אותו. אני ממונה על האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הוא יחיד בעולמו ואני יחיד בעולמי, נאה ליחיד שיציל את היחיד. ואתה יבוא יום שאני אשלח אותך לשליחות להציל אחרים מכבשן האש, וזה היה כאן מה שמסופר בספר דניאל על חנניה, מישאל ועזריה. בהמשך מסופר על דניאל שהושלח לגובה הריות בעקבות שתפסו אותו מתפלל לבורא עולם נגד החוק שהוציאו השרים של אותו מלך פרסי, דריווש, מלך מדי, הוא היה פרס ומדי, התאחדו באותה תקופה, והורה על פי העצה של שריו, שבמשך 30 יום אף אחד לא יבקש שום בקשה משום אדם ומשום אלוקות בעולם, חוץ מאשר המלך. אמרו לו שרוצים לבסס את המלכות שלו, אבל כוונתם הייתה כדי להפיל את דניאל מהמעמד הגבוה שהיה לו אצל המלך, וכשנתפס לא הייתה ברירה, הוא שלח לגובה הריות, אבל ניצל. בבוקר כשבא המלך לשם, דיבר איתו, ראה שהוא חי וקיים, הוציא אותו משם בכבוד גדול, וכל אלה שדיברו עליו רעה, הושלחו הם וכל משפחותיהם, כמו שכתוב שם, ככה היה דרכם של מלכי האומות, שכשהיו כועסים על מישהו ורואים אותו כמורד במלכות, לא היו הורגים רק אותו, גם את כל משפחתו, כדי שבעתיד אחד מבני המשפחה לא יבוא לנקום את דמו מהמלך. את כולם השליך לגובה הריות, וכמו שמסופר שם בפסוקים, לא, הריות לא ישאירו מהם אפילו עצם אחת, ריסקו אותם וטרפו אותם. הסיפורים האלה שמופיעים בספר דניאל, כשאדם לומד אותם, מקבל חיזוק באמונה, בביטחון, ביראת שמיים, בהשגחה האלוקית. אבל היום אנחנו נעסוק בנבואה שהתחלנו לראות בשבוע שעבר, אבל נתבונן קצת יותר בעומקה. בפרק ז' בספר דניאל ראינו שדניאל רואה חזון. ארבע רוחות באות מארבע כיווני השמיים, נוגחות את הים, יוצרות שערה, מערבולת. מתוך המערבולת יוצאות ארבע חיות, כל אחת שונה מהקודמת. ולא ניכנס כעת לפרטים שכבר דיברנו עליהם בשבוע שעבר. והנה הוא רואה את הקדוש ברוך הוא כביכול על דרך המשל, יושב על כיסא של דין. דינה יתי וספרין פתיחו. הדין התיישב והספרים נפתחו. מגיע הזמן של ימות המשיח, של גאולת העולם, והקדוש ברוך הוא משלם לכל אותם שהראו לישראל במשך כל הדורות, נבוכדנצר וחייליו, טיטוס וחייליו, כמו שהזוהר הקדוש אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם בגלגול, ונעשים שני גושים ונלחמים אלה באלה. ראינו כבר שבבל, שהייתה עובדת אלילים, הרי אז באותה תקופה היה רק יהדות ועבודת אלילים, לא היו נוצרים ולא היו מוסלמים. אבל אותה בבל שהייתה עובדת אלילים, עם הדורות הפכה להיות מוסלמית, ורומא, שאז הייתה עובדת אלילים, הפכה להיות נוצרית, וכיום היא אפילו כבר כ-2000 שנה, מרכז הנצרות בעולם. ובאותו זמן, הקדוש ברוך הוא גורם למאבק בין שני הגושים של הנצרות והאסלאם, כך נאמר אצלנו בנבואות, יבואו נגד ישראל, יטענו שירושלים לא שלכם, כותב המלבים שמכאן מוכח שעוד לפני ביאת המשיח, עם ישראל יחזור לארץ ישראל וירושלים תהיה שלנו. הוא גם מציין שבינינו יהיו אנשים שהם שומרי מצוות ולא שומרים, וויכוחים בינינו. כל זה נצפה מראש בנבואות, ואומות העולם ילחצו על עם ישראל, תנו את ירושלים, וירושלים תהיה העילה שתגרום למלחמת גוג ומגוג, מלחמת דת בין הנוצרים לבין המוסלמים. אלה דברים שנאמרו באותם נבואות, וכך עסקנו בשבוע שעבר. היום נתבונן קצת יותר בעומקם של דברים. המדרש מלמד שאותם ארבע חיות שמוזכרות בתורה, שהם, יש להם סימן טהרה אחד, שהם מאוד מאוד מיוחדות, שאגב זה עצמו, כמו שהרחבנו בספר המהפך, דבר מדהים, הוכחה לתורה מן השמיים, כמו שבגמרא כתוב, וכי משה קניגי או בלסטר היה, וכי משה היה צייד חיות או זואולוג שחוקר את העולם, מאיפה הוא ידע שיש רק את ארבע החיות האלה, שיש להם סימן טהרה אחד. כלומר, בכל כדור הארץ מתגלים תמיד חיות חדשות. אז לא הכירו את אוסטרליה ולא הכירו את יבשות אמריקה, ובכל זאת התורה אומרת שכל החיות שקיימות בעולם, או שהם גם מעלה גרה וגם מפריסי פרסה, או שהם לא מעלות גרה ולא מפריסות פרסה. זאת אומרת, אין מצב שיהיה בהם רק אחד משני הדברים האלה. מי שמעלה גרה, בהכרח הוא גם מפריס פרסה, כלומר, כשמסתכלים על הפרסה, רואים שהיא שסועה מקצה לקצה, ולא פתוחה קצת כמו למשל החזיר, הוא מפריס פרסה, זה שסוע מקצה לקצה. לעומת זאת, בעלי חיים אחרים, כמו חמור וסוס, מי שמתבונן בפרסה, היא לא שסועה מצד לצד. הטלה והכבשה, הם, יש להם הפרסת פרסה מקצה לקצה, שעושים שסע ממש. והתורה אומרת שהחזיר הוא היחיד בכל העולם, שהוא מפריס פרסה, אבל אינו מעלה גרה. ואילו שאר בעלי חיים, כל מי שמפריס פרסה, בהכרח הוא גם מעלה גרה, תבדוק את מערכת העיכול, תראה שיש לו שם כמה מערכות שהוא גורם שהמזון שנכנס לתוך הגוף, שוב נאכל חזרה, זה הפירוש מעלה גרה, כלומר מה שגר אצלו באופן זמני, גר זה מגורים זמניים, מה שגר, המזון שגר אצלו בגוף באופן זמני, שוב נאכל בחזרה על ידי אותו בעל חיים. והתורה אומרת שגמל, ארנבת ושפן, הם היחידים שהם מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. כשבודקים את כף הרגל, הם לא מפריסי פרסה, אבל יש להם מערכת של העלאת גרה. וכיום התברר שבארנבת ובשפן ישנה מערכת מפליאה של העלאת גרה, מיוחדת ביותר, לא נאריך בזה עכשיו, בספר המהפך הרחבנו בצורת העלאת הגרה של הארנבת והשפן, והגמל, שגם הוא מעלה גרה, שלושתם מעלה גרה ואינם מפריסי פרסה, הם היחידים בכל העולם. ואילו החזיר הוא היחיד שמפריס פרסה ואינו מעלה גרה, זה דבר פלא שרואים עד עצם היום הזה, שהמשפחת הגמל, גמל זה לאו דווקא הגמל הרגיל שאנחנו מכירים, כל משפחת הגמליים, כמו הלמה וכדומה, הם שייכים למחלקה הזו. עד כאן פשט המקראות שבתורה, אבל מי שקורא את הפסוקים בתורה, שואל את עצמו מדוע התורה שינתה את הנוסח. שם נאמר, את הגמל כמעלה גרהו ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. ואת השפן כמעלה גרהו וכו', ואת הארנבת כמעלת גרהי. כך נאמר בכולם, בשלושת אלה שהם מעלה גרה. בחזיר נאמר לשון עתיד, והוא גרה לא ייגר. למה לא כתוב, והוא אינו מעלה גרה לשון הווה, למה לשון עתיד? כשקוראים את הפסוקים רצים קדימה. אבל במדרש חז"ל העירו לנו דבר נפלא שמסתתר כאן, ומה פשר ארבע החיות האלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם שהם שונים מכולם והם אסורים באכילה? אומר המדרש שארבע הגלויות שעם ישראל יצא, בבל, פרס, יוון ורומא, מי שמייצג אותם הם ארבעת החיות האלה. ושלושת הראשונות נאמר בהם את הגמל כמעלה גרהו, השפן מעלה גרהו, הארנבת מעלת גרה. כי כל אלה יש מלכות שבאה אחריהם. כלומר, כשעם ישראל סובל ממלכות בבל, ייגמר הסבל מבבל, אבל אומה אחרת תעלה. יעלו פרס ואחר כך יוון. ואחרי יוון רומא. כלומר, שלושת הראשונות, תמיד יש מי שבא אחרי. אבל, לאחר גלות רומא, שהיא הגלות האחרונה, שכפי שראינו בנבואות, היא מתפצלת לנצרות ואיסלאם, התקופה שתבוא אחרי, זה כבר הזמן של ביאת המשיח. לכן, אומרים חז"ל במדרש, והוא גרה לא ייגר. ו... למה נקרא שמה חזיר, כך לשון חזל במדרש, שמחזרת עטרה לבעליה? לא שהיא תחזור להיות מותרת, כפי שיש הסבורים, יש גרסאות שכבר כתבו שהגרסאות האלה אינן מדויקות, אלא ולמה נקרא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, שמחזירה את הכתר לעם ישראל, הדאוד הכתיב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. זה דבר נפלא שרואים כמה עומק יש בתורה, לא רק שיש הוכחה לתורה מן השמיים מארבע החיות האלה, אלא גם יש בהם מסר שמסתתר מאחורי, לא לחינם הקדוש ברוך הוא ברא אותם, גם בפרקי דרבי אליעזר כתוב על אברהם אבינו, שבזמן שבברית בין הבתרים, עמד אברהם, אני מקריא מלשון פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ז, עמד אברהם והיה מתפלל הקדוש ברוך הוא שלא ישתעבדו בניו בארבע מלכויות האלה. כל החזון שראה אברהם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש. מה פשר כל הדברים האלה? אומר בפרקי דרבי אליעזר, הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בין הבתרים מלכויות מושלים ועובדים, שנאמר, ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, זו מלכות אדום שהיא כעגלה דשה, ועז משולשת זו מלכות יוון, שנאמר בדניאל, וצפיר העיזים יגדיל עד מאוד. שם כתוב בפירוש שצפיר העיזים, כלומר גדי העיזים, המלאך שם מסביר לדניאל שזו יוון, בפירוש הוא אומר לו, הרבה לפני שיוון עלתה על בימת ההיסטוריה, אבל יוון מוזכרת שם. ועיל משולש, ממשיך פרקי דרבי אליעזר, זו מלכות מדי ופרס, שנאמר, העיל אשר ראית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס, גם זה נאמר שם בדניאל בפרק ח'. ותור אלו בני ישמעאל, מסביר בפרקי דרבי אליעזר, אין הלשון הזה לשון תור, שבלשון הקודש זה הזכר של היונה, אלא בלשון ארמית, תור זה שור. ומביא לכך הוכחות מהפסוקים. וגוזל אלו ישראל, שנמשלו כגוזל, שנאמר יונתי בחגבי הסלע. ושם ממשיך ומפרט את הדברים הנפלאים של החזון והנבואות, שכל הדברים האלה נצפו מראש, מה שכתוב עוד אצל אברהם אבינו, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו. מובא שם, אמה זו מלכות אדום, שנאמר בה דחילה ואמתני ותקיפה, זה נאמר בדניאל פרק זין, בחזון של ארבע אחיות. חשיכה זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל מכל מצוות התורה. גדולה זו מלכות פרס ומדי, שרצתה למכור את ישראל חינם לאמן. נופלת זו מלכות בבל. עליו אלו ישמעאלים שעליהם בן דוד יצמח וכו'. ההתבוננות בתהליך ההיסטורי, בתקופה שאנחנו חיים בה היום, אמורה לעורר אותנו עם כל הקשיים שחווים מסביב, לעורר אותנו לדעת שאנחנו קרובים. לפעמים אנשים אומרים, תמיד מדברים על משיח וגאולה. נו, מתי הוא יבוא? כולנו מצפים לגאולה. אבל צריך לפתוח את הספרים ולראות, הרי במשך כל הדורות, חכמי ישראל בחנו ובדקו באותו דור. הנבואות האלה שלפנינו בספר דניאל, הם היו כל הדורות. אבל כל דור חכמי ישראל בדקו באיזו תחנה אנחנו נמצאים. וכשרואים את ההיסטוריה מאז ועד היום, ואיך הכל עבר אחד לאחד, ברור שהגענו כבר לתחנה הסופית, תחנה האחרונה, לאחר גלות אדום הנוצרית, כעת אנחנו בעיצומה של גלות ישמעאל, שמיד לאחריה, כמו שכותב מהרחו בספרו עץ הדעת טוב, על המזמור לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כותב שלאחר שעם ישראל יסבול מהישמעאלים, זה הזמן שיבוא משיח, יגיע את הגאולה. מן הראוי לציין שבמקביל לחזון האדיר הזה שראה שם דניאל את הקדוש ברוך הוא יושב ודן את העולם, גדודי מלאכים עומדים לפניו, ואז הוא רואה בסופו של דבר לאחר אותה מלחמה גדולה בין הנצרות לאסלאם, הוא רואה בן אדם מגיע על ענני שמיים, מביאים אותו לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו מלכות ושלטון שלעולם לא תתבטל, שזה המלך המשיח. שם דניאל רואה את הדברים מאוד בהרחבה. אבל בפרק ב' בספר דניאל, גם נבוכדנצר עצמו ראה דברים מקבילים, רק יש שם פרטים שאין כאן ויש כאן פרטים שאין שם. למשל משיח, לא ראה נבוכדנצר, הוא רק ראה שבסוף ההיסטוריה יש אבן קטנה שנגזרת מההר, מנפצת את הצלם הגדול שראשו עשוי זהב, אחר כך כסף, נחושת, ברזל עם חרס, ואבן קטנה מנפצת את הכל, והיא בעצם ממלאת את כל העולם, שזה עם ישראל, אז הוא רואה את הדברים יותר במבט כללי, בתמונה כללית. שם מסופר שלפני שנבוכדנצר נרדם, הוא שאל את עצמו, מה יהיה אחרי התקופה שלי? אני כבשתי את העולם, מולך בכיפה על כל המדינות שהיו מוכרות באותה תקופה, מלך על כל העולם. אין לו יותר לאיפה להתקדם. הרי זה טבעו של האדם, ש... כשהוא מגיע לפסגה, אז פתאום הוא מרגיש, רגע, אז מה אני עושה כאן? מה התכלית של החיים? בשביל מה באתי לעולם? לפני כן עוד הוא מדמיין שאם יהיה לי את זה, אז יהיה לי טוב, אז אני אתקדם, ויהיה לי גם בית, ואחר כך בית יותר גדול, ויהיה, ויהיה. אבל לאחר שהוא משיג את כל מה שהוא רצה בגשמיות, פתאום הוא מרגיש, רגע, זה ריק, זה לא זה. ומתחיל לשאול את עצמו שאלות. אז יהודי עוסק תמיד בתכלית החיים, במהות החיים, יודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלים. אז גם אם יש איזה צרות פה ושם, התמודדויות, הן מתגמדות בעיניו, כי יודע שזה לא העיקר, יש תכלית, מישהו פגע בו, העליב אותו, קצת כסף עבד, כל מיני עניינים שיש במהלך החיים, מי שיודע שהעולם הזה דומה לפרוסדור, מעביר את הדברים יותר בקלות. מי שרואה שהתכלית של החיים זה העולם הזה, מגיע בשלב מסוים לשבר, כי הוא נוכח לפתע לראות שכל זה לא שווה. ודניאל, כשהוזמן לבוא לפני נבוכדנצר, הוא אומר לנבוכדנצר, לפני שנרדמת, אתה חשבת ומספר לו גם מה עלה בדעתו, שאלת את עצמך, מה יהיה אחרי זה? כי הגעת וכבשת את הפסגה, העולם כולו שלך. והקדוש ברוך הוא הראה לך בחלום, מה עתיד להיות? והוא אומר לו, לא בגלל שיש בי חוכמה יתרה, בא בענווה, בצניעות, כמו יוסף לפני פרעו, כשהוזמן לפתור את החלומות, גם דניאל אומר לו, לא בגלל שיש לי חוכמה יתרה, הקדוש ברוך הוא נתן לי את ההסבר ואת הידע של מה שחלמת, כי שם הרי נבוכדנצר אפילו לא ידע מה הוא חלם, רק חלם חלום שמאוד הבהיל אותו, ותתפעם רוחו, שם כתוב ותתפעם, שני פעמונים, לא כמו אצל פרעו ותתפעם, חזל אומרים במדרש, פרעו זכר את החלום, אבל לא זכר מה הפתרון, לכן פעמון אחד ידהד לו בראש, אבל אצל נבוכדנצר כתוב ותתפעם רוחו, הוא לא זכר לא את החלום ולא את פתרונו, ועל כך הוציא להורג את חכמי בבל, שלא ידעו לספר לו מה הוא חלם. אז אמר להם, בשביל מה אני צריך אתכם? מממן אתכם רק בשביל שבזמן שאני צריך תעזרו לי, ועכשיו אתם לא יכולים לעזור. מה הטעם שלי? לא, אין לי טעם להחזיק אתכם. אבל דניאל, כשנכנס לפניו, אמר לו, אני אומר לך את מה שחלמת, כמו שהתגלה לו, אחרי שהתפלל על כך, התגלה לדניאל עצמו, מה חלם נבוכדנצר. והוא מספר לו, ראית צלם גדול עומד לפניך עם מראה מפיל יראה, והצלם הזה ראשו זהב, החזה והזרועות כסף, המעיים והירחיים עשויים נחושת, אחר כך הרגליים ברזל, ואז גם יש חרס מעורב בברזל, ושם דרך אגב יש דברים מפליאים מאוד שרואים אותם בזמננו. שם אומר לו דניאל שהמלכות החרס, שהפרשים קודמים שזו היא מלכות ישמעאל, היא תהיה חלשה ממלכות הברזל, כלומר מדינות האסלאם יהיו חלשות ממדינות הנצרות, והם יבואו, ירכשו מהם ויקחו מהם נשק וכו', מה שרואים היום. ויהיו מנהיגים ממדינות האסלאם שיקחו נשים נוצריות כדי לחזק את מעמדם. דברים שרואים בדור שלנו בהרבה ממדינות האסלאם, עד שבסופו של דבר אומר לו תדע לך יבוא זמן שהמלכות האלוקית של בורא עולם תשלוט בכל העולם. והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי. אלה דברים שכל השנה, כל החיים צריך לזכור אותם. אבל עיקר ההתבוננות דווקא בימים האלה של ימי בין המצרים, מן הראוי שכל יהודי ויהודייה נחזק את עצמנו באמונה, בביאת המשיח, בתחיית המתים, שם בפרק י"ב, כשהמלאך שהתגלה לדניאל מספר לו מה עתיד להיות, ומפרט לו יותר על אותה מלחמה, הוא אומר לו, תדע שבאותו זמן, שם לשון הפסוק, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. יש כאלה שהם ישנים במיטה, יש כאלה ישנים באדמת אפר, והרבה מהם יקומו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. אלה שיקומו לחיי עולם, לא יהיה מוות יותר, כי מלאך המוות מתבטל מהעולם, הגיע זמן קבלת השכר. ואלה שלא יקומו לחרפות לדיראון עולם, משום שכל מי שעובר ליד הקבר, הוא אומר, אני הכרתי אותו, את האדם הזה, ואני רואה שקברו לא נפתח, לא קם לתחייה. זה מצב של דיראון עולם, שהוא נזכר לא לטובה, שהנה, לא קם לתחיית המתים. וכמה חשוב גם בזה לחזק את עצמנו, את ילדינו, את מכרנו, באמונה בתחיית המתים. אחד מאלה שלא יקומו לתחיית המתים, כתוב, מי שלא האמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. כך גם מן הראוי לציין את האיסור החמור של הלוואה בריבית, שכתוב אדם שמלווה בריבית לא קם לתחיית המתים. אלא אם כן עושה שטר, יותר עסקה, כמו שיש בבנקים, אדם שרוצה להלוות, לפעמים מתוך טוב לב, הוא עלול להיכשל באיסור ריבית. למשל, אדם שהוא כבר מבוסס, יש לו משפחה, ילדים, חסך הרבה כסף, יש לו דירה משלו, כבר אין לו חובות, ואחיו הצעיר מתחתן עכשיו, נמצא בתחילת דרכו בחיים. ואח הגדול אומר לאחיו, במקום שתיקח משכנתה מהבנק ותשלם כל כך הרבה אחוזים גבוהים, אני אתן לך את אותו סכום, ותחזיר לי, במקום נניח 5%, 1%. אז לך זה טוב, וגם לי זה טוב. הוא מרגיש שהוא עושה איתו חסד. לאמיתו של דבר הוא נכשל באיסור ריבית דאורייתא, גם מכשיל את אחיו. אז מה יעשה? שיגשו לתלמיד חכם, יבקשו ממנו שטר היתר עסקה, ילמד אותם איך בדיוק זה פועל, ואז יחתמו שניהם ויעשו את הדברים כהלכה מבלי להיכשל באיסור ריבית, שעל זה כתוב שלא קמים בתחיית המתים. כל הנבואות האלה שנמצאות בספר זכריה, ישעיה, ירמיה, דניאל, כל אלה דברים שהאדם צריך להכיר אותם מקרוב, לקבל מהם כוחות ולהתמודד באמצעותם עם כל הניסיונות של החיים. לפעמים יש יצרים, פיתויים, תמיד צריך לזכור, לא שווה בשביל כמה דקות של יצר, של פיתוי, אחר כך לאבד חיי נצח, להפסיד את העתיד. כי כמו שבעולם הפיזיקה יודעים שממעט חומר אפשר להפיק הרבה אנרגיה, כך ברוחניות. ממעט חומר שאדם מתגבר על היצר, יכול להפיק עולמות רוחניים אדירים לחיי נצח. זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא סידר בעולם, של שילוב בין חומר לרוח, כשהחומר הוא זה שבונה את הרוח. על ידי הגוף הנשמה הולכת ומתעלה, כשהאדם עומד בניסיונות של החיים. לאחר ההפסקה אנחנו נעסוק בשאלה שכמעט כל שנה, בתשעה באב, יש דיונים וויכוחים, כמה שנים חלפו מאז חורבן בית המקדש, כשבליל תשעה באב מונים את השנים שעברו מאז בית המקדש, וכולם נאנחים וכאובים. נקווה שהשנה לא נצטרך לכך, שתהיה גאולה עוד לפני, אבל נתפונן לאחר ההפסקה בדברים שמופיעים בספר דניאל. זה גילוי מאוד מעניין, שאומנם שם מדובר בנבואה עתידית שנאמרה, אבל מתוך כך נוכל גם ללמוד באיזו שנה חרב בית המקדש. יש שלושה דעות בראשונים, אז מיד נעמוד על העניין. נעבור כעת להתבוננות במניין השנים שחלפו מאז חורבן בית המקדש. בראשונים יש שלוש דעות באיזו שנה חרב בית המקדש. לחוקרים יש גם את הדעות שלהם, אבל אנחנו נתבונן בדעת הראשונים וגם מה שהאחרונים כתבו בעניין הזה. לדעת רש"י במסכת עבודה זרה, דף ת עמוד א', בית המקדש השני חרב בשנת ג' אלפים תף תף כף ח' לבריאה. כלומר, 3828 לבריאת העולם, שהיא בעצם שנת 68 לספירה הנוצרית. לעומת זאת, דעת הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה ובהלכות קידוש החודש פרק י' א', בית המקדש חרב שנה אחרי התאריך שרשי כותב, בשנת ג' אלפים תף תף כף תת לבריאה, שהיא בעצם שנת 69 לספירה הנוצרית. כדעת הרמב״ם סובר גם המבית בשוט, כך גם הגרה, רבי יונתן אייבשיץ באורים ותומים, ולדעת רבנו תם, במסכת עבודה זרה דף תת עמוד ב', החורבן התרחש עוד שנה מאוחרת יותר, שנת ג' אלפים תף תף למד לבריאה, שהיא בעצם שנת 70 לספירה הנוצרית, וכך גם מקובל בקרב ההיסטוריונים. יוצא שיש לנו שלושה תאריכים בדעת הראשונים, מתי חרב בית המקדש, האם בג' אלפים תף תף כף ח' או כף ת' או למד. מרן הרב עובדיה יוסף, בספר חזון עובדיה, כתב בפשטות כדעת רש"י, כך בארבע תעניות עמוד שין נון וו, שבית המקדש חרב בשנת ג' אלפים תף תף כף ח' לבריאה. וכך גם כותב הברבנל במעייני הישועה, בפירוש שלו לספר דניאל, ועוד מקורות נוספים שמציינים את התאריך הזה כדעת רש"י. נמצא שלדעת רש"י חלפו 1952 שנים מאז חורבן בית המקדש. לדעת הרמב״ם חלפו 1951 שנים מאז חורבן בית המקדש, ולדעת רבנותם 1950 שנה מאז החורבן, כשאנחנו בשנה הזו בשנת התשפ 5780. בחשבון פשוט, אם בית המקדש חרב בשנת ג' תתכ"ח, זאת אומרת 3828, כשעושים חשבון 5780, שזה תאריך השנה שלנו, פחות 3828, הגענו ל-1952, וכך גם לגבי האחרים. למעשה, בספר דניאל יש חזון נפלא מאוד בפרק ט', שממנו ניתן להוכיח כדעת מרן הרב עובדיה יוסף, שהכריע כדעת רשי, שהחורבן התרחש בשנת ג' תתכ"ח לבריאה, וממילא חלפו מאז 1952 שנה. נראה כאן את הפסוקים בספר דניאל פרק ט'. הדברים שאני אומר עכשיו, מי שירצה אותם יותר בהרחבה, מופיעים בספר החדש שיצא לאור ממש לאחרונה, נזר חזיונות על ספר דניאל. זה פירוש שכתבנו בסייעת הדשמיה על כל הספר מתוך השיעורים שנמסרו בעבר, וממש עכשיו יצא לאור, והדברים כאן כתובים בפרק ט' בפסוק כף ד'. אבל נאמר בקצרה במה עוסק הפרק הזה. דניאל מספר שבשנת אחת למלכותו של דריווש בן החשברוש מזרע מדי, זה לא החשברוש של המגילה, זה החשברוש הראשון שהיה מדי, לכן המגילה מתחילה במילים, והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מהודו ועד כוש. כלומר שלא נטעה לחשוב שזה החשברוש הראשון שהיה מלך קטן, מלך מדי, אביו של דריווש, הייתה לו רק מדינה אחת, רק מדי, אלא זה החשברוש המולך מהודו ועד כוש. הוא היה מאוחר יותר, אבל כאן כשדריווש בן החשברוש הוא זה שכבש את בבל מידי בלשצר מלך בבל, בשנת אחת למולכו, אני דניאל, בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. אומר דניאל שהטריד אותו משהו, כי ירמיה הנביא התנבא שנצא לחורבן ירושלים במשך 70 שנה ואז נחזור. כי ארץ ישראל צריכה לשבות שנות השמיטה שהיא לא שבתה, כראוי, כשעם ישראל היו עליה, יצאו לגלות, ו... 70 שנה, 70 שנות שמיטה, הארץ לא שבתה, אז נצא לגלות במשך 70 שנה, כך אמר להם ירמיה הנביא, והודיע שלאחר 70 שנה יחזרו לארץ ישראל. וכאן אומר דניאל, לא הבנתי, אני רואה שכבר מלאו לחורבות ירושלים 70 שנה, ועדיין לא חזרנו. הגמרא במגילה, תף י' א', אומרת שכמה טעו בחישוב ממתי להתחיל את 70 השנים האלה. בלשצר טעה ולכן הוציא את כלי המקדש ונהרג הוא עצמו. החשברוש טעה גם הוא והוציא את כלי בית המקדש ונהרגה אשתו ושתי באותה סעודה. ודניאל עצמו רצה להבין מה פשר ה-70 שנה האלה שחלפו ועדיין לא נגאלנו, ואז הוא התחיל בתפילה. יש כאן תפילה מאוד ארוכה, לא נקרא את כולה. בפסוק ג' הוא אומר, והתנה את פני אל השם האלוקים לבקש תפילה ותחנונים בצום וסק ואפר, והתפללה להשם אלוקיי והתוודה ואומרה, ואז מתחיל הנוסח, אנא השם האל הגדול והנורא, הגמרא דנה למה לא אמר כאן הגיבור, שומר הברית והחסד לאוהביו, חטאנו, אבינו, ירשענו, וכאן מתוודה על כל מה שעם ישראל עשה, ומצדיק את הדין, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקנו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. והוא מבקש שהשם ככל צדקותיך, ישוב נאפך וחמתך מאירך ירושלים הר קודשך, ומבקש גאולה. נדלג לפסוק א' בפרק ט', ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה, מואף ביעף נוגע אליי כעת מנחת ערב. אגב, הפסוקים האלה כאן כבר עוברים לעברית, כי כל זמן שבבל שלטה, הנבואות בספר דניאל מופיעות בארמית. מאז שבבל נפלה, הנבואות עוברות לעברית. יש סיבות, לא ניכנס מדוע, בביאור הבאנו את ההסבר לעניין הזה. ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה, מואף ביעף, גמרא אומרת שתי תעופות יש בגבריאל, נוגע אליי כעת מנחת ערב, ויבן וידבר עמי ויאמר, דניאל, אתה יצאתי להשכלך בינה. בתחילת תחנוניך יצא דבר, רק כשהתחלת להתפלל, כבר קיבלתי הוראה לבוא אליך, עוד לפני שסיימת את התפילה. שאגב, לומדים מכאן דבר גדול, בעולם הגשמי יש מושגים של עבר, הווה, עתיד. בעולם הרוחני אין הבדל בין עבר להווה ועתיד. אז כשאדם מתפלל, או אפילו מבקש להתפלל, בשמיים נחשב שהוא כבר התפלל. מבקש לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אבל למה מעלה כאילו עשה? הרי הוא לא עשה בסופו של דבר. אבל הוא מצידו כן היה עושה. אז במציאות הרוחנית של הבריאה, שאין עבר הווה עתיד, נחשב הדבר שהוא עשה, כי הוא מצידו 100%, הוא עכשיו הולך לעשות את זה. למשל, אדם שמחלון ביתו רואה עני שאוספים צדקה ברחוב, והוא לוקח כסף ויורד במדרגות כדי לתת, אבל עד שהגיע, אותו עני נעלם. בשמיים נחשב שהוא נתן את הכסף הזה. וכך גם בתפילה, כמו שכתוב, תרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. וזה מה שאומר לו גם כאן המלאך לדניאל, בתחילת תחנוניך יצא דבר, כבר כשהתחלת להתפלל, כבר התפילה שלך התקבלה, ורק הגעתי עכשיו, סיימת את התפילה, אז הגעתי, אבל כבר מאז היא התקבלה. ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, אתה נחמד בשמיים, חומדים אותך, אוהבים אותך, ובין בדבר והבן במראה. ואז הוא אומר לו את המילים הבאות, שאת כל זה קראנו כדי להגיע לנקודה הזו, שבועים שבעים, נחתך על עמך ועל עיר קודשך, שבועים שבעים, שבוע זה שנת שמיטה, שבעים, שבעים שמיטות, זה 490 שנה, שבעים כפול שבע. אז הוא אומר לו, תדע לך ש-490 שנה נחתך על עמך, נגזר על עמך, כלומר, בעוד, מה שאני אומר עכשיו זה הביאור שבערו רבנו סעדיה גאון ורשי ועוד רבים אחרים כאן, שנגזר על עמך לצאת לגלות לאחר 490 שנה, ועל עיר קודשך, כלומר להחרב, כדי לחלה הפשע ולהתם חטאת ולחפר עוון וכו'. במילים אחרות הוא אומר לו כך, העוונות שעם ישראל עשו, בתקופה שבית המקדש הראשון היה קיים, היו צדיקים בישראל, והיו גם כאלה שלא, הייתה עבודה זרה, גילו עריות, שפיכו דמים, אמר לו, כדי לחפר את כל העוונות האלה, אתם צריכים לא 70 שנה, אלא 490 שנה. 70 שנה, רק על שנת השמיטה שלא שמרתם, על זה יצאתם עכשיו לגלות, כדי שהארץ תשבות 70 שנה. אתם תחזרו לארץ ישראל, אבל עדיין עם ישראל יצטרך לעבור מסכת ייסורים במשך 420 שנה כדי לסיים ולחפר את העוונות של, של, של בית ראשון עדיין. ובאמת, כולנו יודעים, גלות בבל הייתה 70 שנה, ובית המקדש השני היה קיים 420 שנה. רק אז יצאו שוב לגלות בגלל העוונות של תקופת בית שני. אבל לחפר על העוונות של בית ראשון, אומר לו גבריאל לדניאל, תדע שאתם צריכים 490 שנה, והוא מבשר לו שלמרבה הצער, עם ישראל לא יפיק לקחים. ייכשלו ושוב יצטרכו לצאת לגלות. כעת בואו נעשה חשבון, כשהוא אומר לו שאתם תהיו 420 שנה בארץ ישראל, ואז בית המקדש יחרב. בואו נבדוק לפי זה באיזו שנה זה יוצא. כולם מסכימים שעם ישראל יצאו ממצרים בשנת 2448 לבריאה, בית אלפים תף ממחת. בית המקדש הראשון נבנה לאחר 480 שנה מאז שיצאו ממצרים, כמו שכתוב בספר מלכים א' פרק ו', והיה קיים 410 שנים עד שחרב בשנת 3338. כל אדם יוכל לעשות את החשבון משנת 2448 ועד שנכנסו לארץ חלפו 40 שנה היו במדבר, נכנסו לארץ, בית המקדש נבנה לאחר עוד 440 שנה, כלומר בסך הכל 480 שנה מאז יציאת מצרים, והיה קיים 410 שנים. אז הוא חרב בשנת ג' אלפים שין למדחת 3338. יוצא שבית המקדש חרב 850 שנה לאחר כניסתם לארץ. כשמכאן ניקח עוד 490 שנה, הגענו בדיוק לשנת 3338 לבריאה. לפי החשבון הזה של נבואה שנמצאת כאן בספר דניאל, יוצא בבירור שבית שני חרב בשנת ג' אלפים תף תף כף ח', שזה בשנת 68 לספירה הנוצרית, והדברים מקבילים למה שכתב מרן הרב עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה, ארבע תעניות עמוד שין נון וב, כדעת רשי וכדעת הברבנל, וזה דבר נפלא מאוד להוכיח מהנבואות כאן את הדבר. וזה בעצם הסימן המקובל במשך הרבה דורות בעם ישראל, שכשרוצים לדעת כמה שנים חלפו מאז חרב בית המקדש, לוקחים את התאריך הלועזי של אותה שנה, ומורידים מזה 68. כי התאריך הלועזי בזמן חורבן בית המקדש היה 68 לספירה הנוצרית, מאז מייסד הנצרות. אז כשמורידים 68, שגם נתנו בזה סימן של גימטריה חיים, אדם שרוצה לזכור, יזכור את המילה חיים, בית המקדש, בית חיינו, מורידים את הגימטריה של המילה חיים מתוך השנה הלועזית של אותה שנה, אז אם עכשיו זה שנת 2020, מורידים 68, הגענו ל-1952, כדעת מרן הרב עובדיה יוסף. ולכן אין טעם שיהיה ויכוחים בבתי כנסת, שוב כאמור נקווה שהשנה לא נצטרך להזכיר את התאריך של חורבן בית המקדש, הגאולה כבר תבוא לפני, אבל אם לא נזכה אז לדעת שיש לנו כאן הוכחה גדולה שמאז חורבן בית המקדש לשנה זו שנת תש"פ חלפו 1952 שנה. מי שירצה יוכל לראות את הדברים יותר בהרחבה בספר כמו שהזכרנו בנזר החזיונות, דניאל פרק ט' פסוק כ"ד, שם הדברים מובאים בהרחבה עם השיטות השונות. ונסיים בברכה לכלל ישראל שנזכה לאחדות מלאה בימים הלא פשוטים האלה, כששומעים על מאבקים וכעסים, צריך ממש לפוגג מאצלנו את כל ההקפדות, להגיע כמה שיותר לאחדות, לאהבה, שעל זה נבנה בית המקדש, רק על זה ייבנה בית המקדש, על הזכות של אחדות ואהבה בינינו, בית שני חרב על שנאת חינם, וכל זמן שלא מתקנים את העניין הזה, לא זוכים לגאולה. ושנאת חינם, אף על פי שיש לאדם סיבה שהוא שונא את חברו, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא בשבילי זה נקרא בחינם. הרי אין אדם ששונא סתם, אבל אצל בורא עולם אין כאן סיבה לסנוע. יש לך ויכוח, אז תדון, תדבר, יש בדין, תתבע, אבל אל תסנה. השנאה אצל בורא עולם היא חינם. ואהבת חינם היא בעצם תשובת המשקל לתקן, שאף על פי שלא קיבלתי כלום מפלוני, ואין לי סיבה לאהוב אותו, אבל אני אוהב אותו. ואני רוצה שיהיה לו טוב. ולכל עם ישראל שיהיה רק טוב, ברצון שנזכה יחד במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים. אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן. חזקים, מחוברים, משדרים.